שלום וברכה ובוקר טוב, שואל יהונתן. שלום וברכה, הרב הזכיר מדרש בו משה רבנו עצר את השמש. איכן זה מוזכר ומה מתואר שם? תודה רבה. זה מוזכר בחזל. הוא מתואר שם שמשה עצר את השמש. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר יהושע בפרק י' ואנחנו באמצע פסוק כף א'. שאלת אתמול שאלה, כן, מה הייתה
השאלה?
האם היו רק שבעה עממים או שהיו יותר? יכול להיות שהיה גם עוד כמה אוכלוסיות. למשל, אנחנו רואים שדוד כשברח משאול היה נלחם עם הגריזי. גריזי זה לא מהעמים של כנען. כתוב שם שהם היו יושבי הארץ לפנים. גם אנחנו פוגשים לפעמים עמלקים גם כן, וגם אנחנו פוגשים חדירות של מדיינים, של עמונים, של ארמים. גבעונים הם משבע עממים. לא, גבעונים הם לא מעם אחר, הם משבע עממים, הם מהחיבי. אז יכול להיות, כן, שהיו עוד אוכלוסיות, יכול להיות. עכשיו, כן, אנחנו מדברים על מה שהתורה צוותה. צוותה לאחרים דווקא שבעה עממים, אחרים לא צוותה. אז אנחנו בסוף הפסוק, עם עריהם, החרימם יהושע. כן, עם הערים של הענקים. לא נותר, כן, לא נותרו. ענקים בארץ בני ישראל. מה זה ארץ בני ישראל? זה ביטוי מאוד מעניין. הביטוי ארץ ישראל, שכל כך שגור בפינו, כמעט ולא קיים בתנך. אני חושב שהוא מופיע רק פעמיים, והכוונה לא לארץ בכללה כישות גיאוגרפית, אלא כמקום שבו בני ישראל יושבים, איפה שיש התיישבות של השבטים. גם פה, בארץ בני ישראל, הכוונה הארץ הכבושה על ידי בני ישראל. רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. השאלה האם הענקים האלה הם מהפלישתים או שהם אוכלוסייה אחרת, סביר לומר שהם אוכלוסייה אחרת, שאולי שייכים לעבים, אשר כתוב בספר דברים, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום. אז מי זה הכפתורים? הכפתורים זה פלישתים. ואילו האוכלוסייה הקדומה, העבים, שהיו גם כן מהענקים, נשארו שם, ובעזה ובגת ובאשדוד נשארו, ויקח יהושע. ולכן זה מסביר גם אחר כך איך גוליית ועוד כמה אנשים בגודל הזה נמצאים שם, למרות שגוליית נקרא פלישתי, לא ברור שהגזע שלו היה פלישתי או שאולי היה מעורב. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם את משה. אז כשאנחנו בעצם נכנסים לפרטים, אנחנו רואים שזה לא הכל, אבל רובו ככולו. ככל אשר דיבר השם אל משה, שהוא קיים את המצווה של החרמת שבעת העממים, והיתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם לשבטיהם. כלומר, לפי חלוקת הטריטוריה לפי השבטים, והארץ שקטה ממלחמה, כנראה לא לזמן רב, אבל לשבע שנים לא הייתה מלחמה, ואז יכלו להתעסק יותר בחלוקה של הארץ לשבטים. חז"ל אומרים שבע שנות כיבוש ושבע שנות מלחמה. פרק י"ב, מה? ושבע שנות של חלוקה כמובן, וזה מה שאמרתי, לא? טוב, פרק י"ב, אז יש לנו עכשיו רשימה של המלכים. ואלה מלכי הארץ אשר יקו בני ישראל וירשו את ארצם. עכשיו, מעניין, כוללים כאן את מלכי עבר הירדן המזרחי עם עבר הירדן המערבי, כדי ליצור את ההכרה שארץ ישראל משני עברי הירדן זאת נחלה אחת. כי יש תמיד סכנה של פירוד, של פירוד בין יושבי המזרח לבין יושבי המערב, בגלל שהירדן מחלק, ולכן כאן הכתוב מחבר, וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון בדרום עד הר חרמון בצפון, וכל הערבה מזרחה, וכל הערבה, ומן הערבה מזרחה. מה זה הערבה במקרה הזה? זה עמק הירדן. זה כמו ערבות מואב. זה לא הערבה הדרומית, אלא מן הערבה, הכוונה שקע הסורי-אפריקאי, מזרחה. אז כן, אז כאן חוזרים למשה, נכון? זה בדיוק העניין, שלמרות שמשה כבש את הצד הזה, ויהושע את הצד השני, עכשיו כדי ליצור את ההכרה שמדובר בנחלה אחת, בארץ אחת, וממילא גם בעם אחד, אז צריך לחזור על הכל. דבר נוסף בכלל, בזמן שבני ישראל כבשו את ארץ כנען, הכיבוש של סיחון ואוג היה קרוב מאוד בזמן. כלומר, האנשים שכבשו את כנען היו גם אלה שכבשו את עבר הירדן המזרחי. וזה היה המלחמה שעשתה את הרושם היותר גדול. כי נכון שארץ כנען היא יותר חשובה מעבר הירדן המזרחי, צד שני היה הרבה יותר קשה לכבוש אותה. אז תמיד היה מתעודדים בזיכרון המלחמה הגדולה הזאת, שבה תוך שבוע, שבועיים, כבשו את כל עבר הירדן המזרחי, כמו שהיום אנחנו זוכרים את מלחמת ששת הימים. ששת הימים זה נחשב דבר גדול, למרות שהיו מלחמות אחר כך. כן, אז מה הם? סיחון, מלך האמורי, היושב בחשבון. מושל, מהרוער אשר על שפת נחל ארנון. עכשיו, מה זה המושל הזה? זה הביטוי הזה פה לראשונה מופיע, לא מופיע בתיאורים הקודמים של כיבוש עבר הירדן המזרחי. מושל כתוב, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אז פתאום אנחנו רואים כאן שגם סיחון, גם אוג בהמשך נקראים מושלים. אז כנראה ראוי להם השם הזה, בגלל הקרבה הלשונית למילה מושל, במובן של ממשל משלים. כן, הרי שמה, כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, שמה מדובר על מי שיודע לעשות משלים. אז לכן ראוי לקרוא להם בשם הזה, מושל מערוער, אשר על שפת הנח, אשר על שפת נחל ארנון. מה? כן, זה הפשט שמה בתורה. כן, מושל מערוער, אשר על שפת נחל ארנון. אגב, תמיד הביטוי הזה, ערוער של שפת, יש עוד עיר שנקראת ערוער, והיא בנחלת יהודה. אז כדי, אז צריך תמיד להגיד איזה ערוער, ערוער אשר על שפת נחל ארנון, כמו שאומרים פרנקפורט, זו שעל נהר מיין, או על נהר עודר וכל זה. אז נחל ארנון, ותוך הנחל, יש גם עיר, כן, פה זה לא מצוין, אבל יש גם עיר בתוך הנחל, וחצי הגלעד, ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. אז מה זה פה חצי הגלעד? זה כוונה חצי הגלעד הדרומי. ועד יבוק הנחל, שהיבוק הוא מתעקם. הוא בהתחלה פונה מצפון לדרום, ואז הוא הגבול של בני עמון, ואחר כך הוא עושה עיכול לכיוון מערב, ואז הוא מבדיל בנחלת ראובן, בנחלת גד, סליחה, לנחלת בני מנשה. והערבה, עד ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה, ים המלח מזרחה. מזרחה, דרך בית הישימות ומתימן תחת השדות הפסגה. יש פה דבר חשוב. הערבה עד ים כנרות מזרחה. זאת אומרת שנחלת הממלכה של סיחון, אמנם היבוק הוא הגבול הצפוני, אבל לאורך הירדן זה ממשיך. ממשיך עד צומת צמח, מדרום לכנרת, כלומר יש רצועה צרה, אמנם, שהיא שייכת לסיחון ולא לאוג. מגיע עד ים כנרות, מזרחה, ועד ים... מה? כן, הצד המזרחי, לא הצד המערבי. כלומר, סיחון מולך במזרח בכלל. אבל אפשר לצייר את זה כמו איזה מין ריבוע, עם צ'ופצ'יק שפונה קצת צפונה, איזה רצועה לאורך הירדן, הוא מגיע עד ים כנרת. ועד ים הערבה, ים הערבה, ים המלח מזרחה. זה... שני שמות יש לים המלח. יכול להיות שהמואבים היו קוראים כך, והכנענים היו קוראים אחרת. לכן יש פה שני הביטויים, ים הערבה, ים המלח מזרחה, דרך בית הישימות. מה זה בית הישימות? זה מול יריחו. זה מול יריחו, ומתימן תחת השדות הפסגה. מה זה השדות הפסגה? זה הוודיות שנשפחים אל תוך ים המלח. רבי חנניה בן הקשיא אומר,